כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בנושא חינוך הילדים. יש, ולפעמים הילדים דורשים יותר מדי. יש ילדים שכשהם לא מקבלים מה שהם רוצים, הם צועקים, הם כועסים. יש ילדים שהם מתפרצים לעתים רבות מאוד. כל מיני התפרצויות זעם, כשאומרים להם, לא. יש ילדים שמסרבים לישון לבד, ללא ההורים שלהם. לא פעם, ילדים כאלה הם סוג של ילדים שסובלים מהיעדר יציבות בגבולות ביום-יום. לדוגמה, ילד מפונק הוא ילד שסובל מהגנת יתר. יש הורים שיש להם הרבה רגשות אשמה אם הילדים שלהם מרגישים רע, ולכן יש לאותם הורים נטייה לתת לילדים הרבה מדי מבלי שיצטרכו לעבוד בשביל זה. אולי ההורים פועלים מתוך כוונות טובות, אבל הם מעבירים לילדים מסר שגוי. הם מעבירים מסר לילד שאומר, מגיע לך מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, בכל תנאי שאתה רוצה, בכל מצב. וזה הרגל חיים שלילי מאוד, כיוון שראשית להורים עצמם לא תמיד יהיה את הכוח והיכולת לתת כל מה שהילד רוצה, ובוודאי שכך לא מכינים את הילד אל העולם הגדול, ששם אם הוא ייתן, הוא יקבל. הוא לא יקבל, לא שהוא ייתן לפני. הוא יוכל לזמר זמירות בסגנון של קבלו אותי איך שאני, אבל מאוד מהר הוא יופתע שאת הזמרה הזו אף אחד לא אוהב לשמוע, והיא לא מעניינת אף אחד. אמנם נכון שתינוקות בוכים כשהם צריכים משהו. הם לא מנסים להשתלט על ההורים, וכהורים התפקיד שלנו להעניק להם חום, אהבה, תחושה שהעולם הוא מקום בטוח, טוב. אבל אז, עם הזמן, ההרגל הזה הוא כבר לא נעשה בריא. אם והיה וניתן לילד כל פעם שהוא בוכה מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, לא נציב את הגבולות, אז זה כבר לא יעיל. תינוק קטן, לפנק אותו, דבר נהדר. כשהוא מבוגר יותר, זה כבר שונה. בניגוד למיתוסים, שצריך לתת לתינוק לבכות, לא להרים אותו מיד על הידיים, מחקרים שבדקו אלפי תינוקות מהעולם כולו, תינוקות והיחס שהם קיבלו כשהם היו קטנים, ואיך הם התפתחו 10, 20 ו-30 שנה לאחר מכן, עושים סטטיסטיקה. סטטיסטיקה, הכוונה היא שמאבחנים מערכת של התנהגות דומה ורוצים לראות את התוצאות. אם מוצאים שההתנהגות בהתחלה, הסיבה היא דומה והתוצאה היא דומה בהרבה מאוד מקרים, גם בהתחלה וגם בסוף, אז מגיעים למסקנה שזוהי סטטיסטיקה. המחקרים מראים שתינוקות שההורים מגיבים מהר יותר לצרכים שלהם, כולל הצעקות שלהם, התינוקות האלה מאושרים יותר ועצמאים יותר בהמשך. למה? התשובה היא כי כשהם תינוקות, הם לומדים שהעולם הוא מקום בטוח, אפשר לסמוך עלינו ההורים ובכלל על העולם שהם חיים בו. זה שיש לפעוט ולתינוק התפרצות זעם, זה בסדר, זה נורמלי, זה חלק מההתפתחות, לא היינו רוצים את זה, אבל ככה ילד ילמד מתי זה טוב ומתי זה לא טוב. ככה ילד לדוגמה מרגיש שיש לו את הרצונות שלו, הרצונות שלו שונים מהרצונות של האנשים סביבו, ולכן הוא כועס כשהוא לא מקבל מה שהוא רצה, ובעזרת הכעס זוהי חוויה לא נעימה, אבל הוא מפנים, כן, אני לא חי לבד. כמו שהיינו רוצים שילד יבין שהיד שלו היא היד שלו ולא היד של מישהו אחר, כך גם הפוך, שהיד של ההורים היא היד של ההורים ולא היד שלו. כך לגבי הרצונות, יש לו את הרצונות שלו, והם נפרדים מהרצונות של ההורים שלו. הילדים מגיעים לשלב שבו הם מבדילים את עצמם מהסביבה שלהם. אחת הדרכים לעשות את זה היא לסרב. התינוק יש לו את הכעס שלו, את האמרה שלו, לא, הוא לא רוצה. זה עדיין לא אומר שהוא מפונק, זה אומר שהוא מתחיל להכיר את הרצונות שלו. יש משהו שלא מתאים לו, הוא מתחיל לבכות. יש משהו שהוא רוצה, הוא מתחיל לבקש, הוא מתחיל לבכות. בשלבים הראשונים של החיים, כן בריא לתת מענה לצרכים האלה של התינוקות. אבל אז בהמשך הדרך, כשהוא כבר מתחיל לגדול, זה לא נכון לפנק יותר מדי. לדוגמה, אם אנחנו מגישים ארוחה, בוקר, צהריים או ערב, הילד לא רוצה לאכול מה שמוגש על השולחן. הוא כבר בין 4, 5, 6. באופן קבוע, אנחנו ההורים צריכים להכין עבורו ארוחת ערב מיוחדת. אם הדבר קורה פעם או פעמיים בחודש, חודשיים, זה בסדר. אבל אם הילד מתעקש על הזמנה מיוחדת בכל ערב, הוא כנראה בדרכו להפוך לילד מפונק, אם הוא לא כבר אחד כזה. כמובן, אנחנו עוסקים בתנאי שלא מדובר בילד עם צרכים תזונתיים מיוחדים. אם אין צורך מיוחד אצל הילדים, אם אין בעיה מיוחדת, חשוב שההורים לא יתפתו להכין לילד ארוחה מיוחדת כל ערב, גם אם הוא לא מוכן לאכול את מה שהגשנו לו. אל דאגה, ילד בן 5 מפסיד ארוחה אחת, זה לא יפגע בו. כמובן, אם אין לו בעיות בריאותיות, הפוך, זה יגרום לו להבין ולהפנים שאם לא אוכלים, זה מה יש. המחיר הוא שנשארים רעבים, או שאוכלים מה שיש, או שנשארים רעבים, אין אופציה אחרת. וזה נהדר להרגיל את הילדים לשלם מחירים לבחירות שלהם. כמובן, לא מחירים מסוכנים, אבל מחירים שלא מסוכנים, ודאי שכן. שיבחר לא לאכול, יישאר רעב. מי שחושש יותר מדי, יוכל לקרוא על הילד תהילים, לתת לו תמיכה וחום, אבל סביר להניח שאם אין לו בעיות רפואיות, הכי גרוע שיהיה, זה שהוא יפספס את הארוחה, והוא יהיה רעב. כך הוא ילמד להרגיש, לחוות את המחיר של ההתעקשות שלו על אכילה רק של ממתקים, רק של מאכל זה או אחר. כך מספרים על הגאון רב חיים בריסק. מופיע בספר פניני יחזקאל. מי שבא במחיצתו של הגאון רב חיים מבריסק לא יכול היה להגדיר תכונות אופיים. רחמן, אכזרי, אי אפשר להגדיר תכונה, כי כולו על פי תורה. פעם הוא רחמן, פעם הוא אכזר. הכל לפי העניין, לפי מה שצריך, כמו שאומר הגאון רבי יונתן אייבשיץ, ביערות דבש. שאול מטיבו היה איש טוב, נולד עם תכונות טובות, וההתנהגות שלו היה טוב לכולם, גם כלפי אנשים שביזו אותו. איש שהוא טוב לכל, לא ראוי להיות מושל ומנהיג, ולכן כשהוא ריחם על אגג, הוא איבד את מלכותו. מנהיג צריך להיות אדם שהוא פעם רחמן, פעם נעים, פעם נחמד, פעם קשוח. אומר הגאון רבי יונתן אייבשיץ, מי שהוא רחמן בטבעו וכזה הוא נשאר, לא יכול להיות מנהיג, מכיוון שבוודאי ימחו לרשעים, וכך ירבו פושעים במדינה שבה ישלוט. ולכן מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. דוד המלך לעומת זאת נולד אדמוני עם תכונות שלא טובות, אבל בעמל רב הצליח להפוך את מידותיו. ולכן דוד היה עושה משפט וצדקה, משפט לרשעים, צדקה לצדיקים, פעם עם התכונה הזו ופעם עם תכונה אחרת. לפי העניין הוא מביא לידי ביטוי את התכונות שלו לפי הצורך. כך גם כן הורים, יש ולפעמים צריכים להיות נחמדים ונעימים, ויש ולפעמים צריכים לדעת שלא ייתכן שיהיה הורות ללא רגעים של מידת הדין. התקפי זעם אצל תינוקות אפשר לקבל בהכלה, הבנה, לא תמיד זה רע, אבל כשמדובר על ילד בן 2, 3, 4 ומעלה, התקפי זעם זה כבר דבר שהוא לא לגיטימי. זו דרך לא בריאה לילד לקבל מה שהוא רוצה מההורים שלו, ואם הוא יקבל דברים בצורה הזו, הוא עוד עתיד להאמין בטעות שכך מקבלים מה שרוצים מההורים, ואז כך הוא ינסה לקבל עוד ועוד דברים, לא רק מההורים שלו, אלא גם מהחברים שלו, והוא לא יבין למה. אצל ההורים זה עובד נהדר, והחברים מנדים אותי מהחברה. הוא לא יבין למה. בעתיד יהיו לו בעיות בשלום בית. זה עבד כל כך טוב אצל ההורים שלי. למה זה לא עובד מול בן או בת הזוג? אם הילד בצורה קיצונית לא יכול לישון לבד, אלא אם אנחנו ההורים נהיה בחברתו, אם הוא לעולם לא מוכן להישאר עם הדוד, דודה, מטפלת, סבא, סבתא, אם אנחנו ההורים לעולם גם לא משאירים אותו לבד, לא תמיד זה מעיד על עשייה יעילה וטובה למען הילד. אם כשהוא צריך ללכת לגן, לסבתא או מטפלת, הוא מתפרץ בבכי, בכי עז וקשה להרגיע אותו, יכול להיות שזה אומר שיש כאן בעיה שקשורה לנושא הפינוק אצל הילדים. לפעמים הילד המפונק הוא לא מתנהג בצורה מסתגלת בחברה, שזה אומר שהוא נושך, הוא כועס, הוא מתעצבן על אנשים אחרים ולא מצליח להפסיד במשחקים, מה שנקרא, בכבוד, ברוגע, בסבלנות. הוא לא מצליח להיות שלב ורגוע כשהדברים לא עובדים כמו שהוא רוצה. זה בסדר גמור אם הוא בוכה שתי דקות, כועס שתי דקות ואז מפנים ומבין מה קרה. השאלה היא, האם הוא נשאר במצב הרוח הזה 20 דקות או חצי שעה? לפעמים, כשהילד מתפרץ בהתקף זעם, אז גם ההורה מתחיל להתקיף בזעם, בכעס. אבל חשוב שההורים לא יאבדו את קור הרוח שלהם, ובעקביות לשמר את הרוגע והשלווה. זה קשה, אבל עוד יותר קשה להיכנס אל מאבקי כוחות מול הילדים עצמם. ברגע שההורה נכנס למאבק כוח, אתה לא בסדר, אתה רע, אתה שלילי, זה גורם להורה להרגיש רע עם עצמו, וגם מראה לילד שאנחנו ההורים מאפשרים לעצמנו להיות לא בשליטה, מה שמלמד את הילד על ידי דוגמה אישית שזה דווקא די בסדר להתפרץ כשהדברים לא מתנהלים כמו שהיינו רוצים. חשוב לזכור, הילדים נולדים חסרי אונים. האחריות לשלומה מוטלת עלינו, הם תלותים לחלוטין, לא יודעים כלום על העולם שלתוך הם נולדו. אנחנו אחראים לספק תנאים נאותים להתפתחות שלהם, אהבה, חום, ערכים, בריאות, מזון, הרבה הרבה דברים. אנחנו נקבע מי יטפל בהם, באיזה גן ילדים הם יהיו, מתי ילכו לחברים למשחקים, באיזה שעה ילכו לישון, מה ומתי יוכלו. ייקח להם שנים עד שהם ידעו לבד לדעת מה עושים, איך עושים. בינתיים אנחנו צריכים לעזור לילד לסגל לעצמו מערכת חשיבה והרגלים שיאפשרו לו להתחיל את החיים העצמאים שלו בצורה בריאה ונכונה. אבל כשההורה משתמש בדרך הפינוק, הפינוק הכוונה שמציבים את הילד במרכז העולם. המסר שהילד מבין הוא שאנחנו ההורים כאן בשביל למלא את המשאלות שלו, ולכן נעשה בשבילו הכל מתי שתרצה, איך שתרצה. העיקר, בבקשה, אל תכעס, אל תתעצבן עלינו ההורים. הורים מפנקים לא מאפשרים לילד ללמוד לדחות סיפוק, לחוות תסכול, כישלון או מחיר של התנהגות שלילית ומשועמם. לתת לו להישאר משועמם. תנו לו 4 דקות והוא יצא מזה. ילד כזה שכאשר הוא מרגיש רע בבת אחת מנסים לתת מענה. משעמם לך? תעשה את זה. אתה כועס? תאכל את זה. ילד כזה יפתח נטייה לעצב לעצמו צורת חיים שבה הוא תפיל, הוא יצפה לקבל הכל מהאחרים. ילד כזה ישתדל להגיע תמיד למרכז העניינים ולרתום את כולם לשירות המרכז העניינים שהוא נמצא שם. הוא תמיד יהיה על הבמה, הוא יפתח נטיות של אגואיזם, הוא ירגיש את עצמו זכאי לרדות באנשים שסובבים אותו, לזכות לפינוק מצידם. הוא ייתן מעט ויצפה המון בתמורה. מספיק שההרגלים האלה נמשכים 2-3 כדי לדכא את פיתוח הרגש החברתי והנטייה לשיתוף פעולה אצל הילד, ולכן צריך להיזהר מהמקום הזה. ההורה המפנק רוצה שהילד יהיה מאושר, והוא בטעות מאמין שפינוק זה אומר ילד מאושר. זה הפרדוקס. ככל שמפנקים את הילד, במקום להיות ילד מאושר הוא יותר אומלל. ילד מאושר כמו המבוגר. מאושר זה הילד שיוזם, שפועל, שעושה, שמפתח, שמתפתח, שמפתח מערכת חשיבה עצמאית שיוצר דברים. זוהי תחושת השמחה והסיפוק של האדם. הוא מביא לידי ביטוי את הבחירה שלו. הוא בחרת בחיים. כששוב ושוב משדרים לו, אתה הילד במרכז העניינים, מה שתרצה ניתן לך, יוצרים אצל הילד את האשליה שהוא מרכז העולם. ואז אם הוא מפתח מערכת חשיבה, זוהי מערכת חשיבה שמתפתחת בכיוון של איך אני יכול להביע בצורה יצירתית יותר את חוסר סביעות הרצון שלי, איך אני יכול להיות יצירתי יותר בהבעת הכעס שלי, איך אני יכול להיות יותר במרכז העניינים. למקום הזה הוא מפתח את עצמו והוא נעשה רחמנא ליצלן מעוות יותר ויותר. הוא מרגיל את עצמו שהדרך לגשר בינו לבין ההורים שלו, בינו לבין החברה, זה להביע חוסר סביעות רצון. כשאני עצוב, כשאני מתוסכל, אז מחייכים, אז מעניקים, אז מנחמים, אז מרחמים. בבקשה, אל תהיה עצוב, אל תתעצבן, תגיד לי מה אתה רוצה ואני אתן. לדידו, לדעתו, הוא מאמין שהדרך הטובה ביותר לשמור על מרכזיות היא להביע חוסר סביעות רצון, מה שגורר מיד מנות קדושות של פיצויים והתייחסות יפה כל כך. ומכאן לעוד נקודה חשובה, שהפינוק זה צורך יותר של ההורים, לא של הילדים. לפעמים ההורה עצמו חווה ילדות לא נעימה, אפילו קשה. היו אצלו הרבה אנשים, הרבה חוויות שליליות, ולכן כיום ההורה אומר, אם לי היה כל כך קשה, אני לא מעוניין שהילד יחווה אותו דבר. אז אם בילדות שלו הייתה חוויה של אווירה נוקשה, והיא יכולה להתבשל בליבו ההחלטה, אני אהיה הורה שונה, אני אגדל את הילדים ללא חוקים, אתן להם הכל, אז המניע הוא מובן, להיטיב לילד ולא לחוות צרה פעם נוספת. לגדל אותו בשמחה, בשפע של חוויות, לעטוף אותו כך שלעולם לא יהיה חסר לו. אבל לכשנעמיק יותר, נראה שלמעשה ההורה מבקש לפצות את עצמו. הוא לא נותן מענה לצרכים של הילד, אלא לצרכים שלו, החסכים שלו. וזה לא הצורך של הילד. הצורך של הילד זה גם מצד אחד נתינת מענה, אבל גם איזון על ידי גבולות. וכשאנחנו באופן מתמיד לא מאפשרים לילד לחוות תסכולים, אנחנו לא מכינים אותו לחיים בוגרים ואיכותיים. ההורה שבוחר הפוך עם מה שהיה אצלו בילדות שלו, הוא מצמצם את איכות החיים בהורות שלו, במקום לבחון ולשקול מה היה טוב אצלו בבית, מה לא היה טוב אצלו בבית, וכעת על בסיס זה לבחור מה יהיה טוב לילד שלו. הוא מצמצם את דרגת החופש שלו על ידי כך שהוא מונע מלעשות בדיוק הפוך ממה שהיה אצלו. במקום לבחון מה היה בילדות, מה כן טוב, מה לא טוב, ובכלל, הכי חשוב, מה הכי טוב לילד. הוא לא חושב על כל זה, אלא רק מחפש לעשות הפוך ממה שהיה בילדות שלו, ובכך הוא פוגע בעצמו, בהורות שלו, בילד שלו. כשהוא בוחר לעשות רק להפך ממה שהוא חווה אצל ההורים שלו, הוא מוותר על הרבה אפשרויות שנמצאות על קו הרצף, שבין חוויות הילדות שלו, אותנו לא רוצה לשחזר עם הילדים שלו, לבין החוויה ההפוכה שאותה הוא כן רוצה להעניק לילדים שלו. לפעמים הורים יפנקים את הילדים שלהם, כי כמו שלעצמם הם לא יודעים לומר לא, כך לילדים שלהם הם לא יודעים לומר לא. כמו שההורים לא יודעים להכיל תסכול ואכזבה, לכן הם מפחדים להרגיש רע, אותו דבר, הם מפנקים את הילד, הוא מרגיש רע בבת אחת, הם לא מאפשרים לו לשהות בתסכול, לשהות באכזבה וכך לפתור את הבעיה. כי רק כך, ממקום של תסכול, של אכזבה, הוא יבין, את זה אני לא רוצה, ואני יכול לשפר את המצב רוח שלי, איך? על ידי כך שאני אעשה דבר זה, או דבר אחר, ובכך הוא ישפר ביוזמתו את איכות החיים, אבל את זה מונעים ממנו על ידי כך שכמו היינו אומרים מתערבים בבחירה שלו ולא מאפשרים לו בכלל להרגיש מדי פעם הרגשה רעה. בשביל להוציא את הילד מהמקום המפונק, זה מתחיל מכך שההורים עצמם בטוחים בעצמם, שהם רוצים להוציא אותו מהמקום הזה. אם הם לא בטוחים, כי הם אומרים לעצמם, אנחנו מפחדים, הילד לא יעמוד בזה, אנחנו לא נעמוד בזה, סבירות רבה שזה לא יצליח. קודם כל, ההורים צריכים לבדוק עם עצמם, אם הם בטוחים שהם הולכים על הכיוון הזה. זה לא אומר שביום אחד הכל עתיד להשתנות, אבל כן, לנוע קודם כל לקראת הכיוון הזה. שלב נוסף, אחרי ההחלטיות של ההורים, זה שלב שבו הם ידברו אחד עם השני. זה השלב שבו ההורים ידברו עם הילדים וידברו איתו על כך שהדברים בבית הולכים להשתנות. עדיף לא לעשות את זה בהפתעה, אבל לומר, כן, זה לטובתו. לא בטוח שהוא יבין מה שנאמר לו, לא בטוח שהוא ישמח וירצה לשמוע את השינוי המבורך שאנחנו עושים למענו. אבל בכל אופן השיחה כן חשובה שתהיה, למה? כדי שלא יהיה מופתע לגמרי, שידע, אנה, פנינו מועדות. כן לומר לו שאנחנו נעשה שינוי ואנחנו סומכים עליו שהוא יתמודד כאשר הוא מתוסכל והוא מאוכזב והוא משועמם. ודאי שלא להגיע אליו ולומר לו, אנחנו סומכים עליך שכבר לא תהיה ילד מפונק ותדע להתמודד עם הרגשות שליליות. זוהי השפלה, זו לא שיחה שיש בה אמון ותקווה שלנו בילד ושל הילד בעצמו. ניתן לו דוגמאות. אם עד היום רצית המתג ולא תמיד קיבלת והיית מתוסכל, לפעמים ניתן, לפעמים לא ניתן. הדבר יהיה תלוי בהחלטה שלנו. נפתח סוגריים ונאמר, אחד המדדים של פינוק, האם אנחנו נותנים לילד כי אנחנו רוצים לתת לו, או בגלל שאנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לתת לו, כי הוא כועס, כי הוא מתעצבן. לדוגמה, הילד מבקש ממתק, הוא חווה תסכול, ואנחנו מפחדים מהתסכול שלו, מהתגובה שלו, ולכן אנחנו נותנים לו. זה נקרא פינוק. אבל אם ההורים החליטו שאוכלים ממתק אחד ביום, אז חשוב שהילד גם ידע מהבחירה של ההורים, וההורים ייתנו מה שמאמינים שטוב לתת, אבל שלא יהיה נתון למסע ומתן. אפשר לשים את הממתק גם בקופסה ולומר לילד, הממתק הזה שלך, תיקח אותו מתי שאתה רוצה במהלך היום. כנראה שבהתחלה הוא מיד ייקח את הממתק, ואז הוא יבקש עוד, והוא יכעס. אל נתפלא ונאמר לעצמנו, רק אתמול דיברנו איתו, אנחנו מבינים שההיגיון שאנחנו דיברנו איתו לא הוא זה שאמור בבת אחת לשנות את אורחות החיים שלו. הוא מן הסתם יתפרץ כשלא נרצה לתת לו עוד. אבל אנחנו נהיה בשלנו. משפט אחד, נאמר, אנחנו מבינים שאתה כועס, יש רק ממתק אחד ביום. והוא יכעס, והוא יבעט על הרצפה, והוא יזרוק את הקרית, הוא יתעצבן. הוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים. אבל ההורים לא להתייחס. אם נתייחס, הילד יבין, יש עם מי לדבר. יש מסע ומתן. הוא יתחיל להבין שפה לא תרבותית, אלא שפת הכעסים. העיקרון הוא הבנה למצב. אנחנו מבינים שאתה כועס. נחישות ועקביות ולהתעלם. לא לפתוח את זה לדיון. לא מסע מתן, לא לומר לו, אבל אתמול אמרתי לך שאני לא אתן לך יותר. לא לפתח דו-שיח. הוא יכול להביע מורת רוח, הוא יכול לבכות. אנחנו הסברנו פעם אחת וזהו. אפשר להתעלם, אפשר לחבק ואז להתעלם. העיקרון הוא לא לשתף פעולה עם הבכי שלו. בכי זוהי שפה שאנחנו לא מכירים. לא בגלל שאנחנו אכזרים, בגלל שאנחנו מבינים שהבכי כאן הוא בכי לא רלוונטי. כלומר, זה לא בכי שמעיד על אפיסת הכוחות וחוסר האונים של הילד, אלא בכי שמהווה מניפולציה. קצת כמו שהאדמור מקוצק אומר, שערי דמעה לא ננעלו. אז למה צריך שערים אם השערים בכל אופן לא נעולים, שיהיה תמיד יהיה פתוח? התשובה היא, יש דמעות לא רלוונטיות, שבשביל הדמעות האלה, השערים סגורים. יש זמנים בחיים שאין מה לבכות, צריך לעשות. הבכי לא אמור להחליף את העשייה, אלא בנוסף לעשייה. מתי שבאמת האדם מגיע לחוסר אונים. עוד נקודה. ילד מפונק הוא לא עצמאי. כלומר, עושים בשבילו דברים. לפעמים אפילו הוא תלותי באדם שעושה למענו. הוא באמת מאמין כבר שהוא לא יכול להתלבש לבד וצריכים להלביש אותו. בהתחלה הוא יותר מתרכז בכך שהוא רוצה עזרה, אבל עם הזמן הוא באמת מאמין שהוא לא יכול לעשות דברים לבד. הוא מאמין שהוא באמת לא יכול לדחות סיפוק. הוא מאמין שהוא באמת לא יכול להתלבש. הוא מאמין שהוא באמת לא יכול לסדר את החדר לבד. הוא באמת מאמין בזה. הוא לוקח משחק, מוציא אותה החוצה, ואחר כך לא מסדר אותו. נעלמים חלקים, הוא כועס ומתעצבן. הוא מצפה שנקנה חדש, ואם לא נקנה, אנחנו הרעים שלא קנינו. אין לו אחריות, זו לא הבעיה. הבעיה היא שהוא לא מודע לכך שאמורה להיות לו אחריות. להגיד אין לך אחריות, זוהי הבחנה לגמרי לא נכונה. לומר, אתה לא יודע מהי אחריות, זוהי הבחנה הנכונה. הילד מתוסכל כי הוא לא מאמין שהוא יכול לפתור את זה. מפונק, אין הכוונה שהוא משקר למישהו, הוא באמת מאמין בפינוק ובחוסר היכולת שלו. הילד מתוסכל וההורה מתוסכל. הילד באמת לא מאמין שהוא יכול להסתדר לבד, שהוא יכול לתת מענה לצרכים שלו. וכמו היינו אומרים, כבר אלרגי למאמץ. במקום שנעניק לילד את התכלית של האדם לעמל יולד, לאהוב מאמצים, השקעה, לאהוב אומץ, לאהוב עשייה, הוא מתרכז בהפוך. ולכן חשוב לאפשר לו לעשות כמה שיותר דברים שהוא יכול לעשות לבד. לא לקחת לו את התפקידים שלו, ולזכור שאהבה זה לא פינוק. פינוק זוהי אשליה שכך אנחנו אוהבים את הילדים. פינוק זה בשביל להרגיע את המצפון, אבל פינוק פוגע ביכולות של הילד, בעצמאות ובהתפתחות שלו, ובקשר הבריא בין הילדים לבין ההורים. כאן שיעורנו הגיע לסיומו. המעוניינים לשמוע שיחות בקו הטלפון וגם עצות יומיות, ניתן להתקשר לקו הטלפון עצתו אמונה 077-22-68-031 077-22-68-031. היי וברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.